בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן ג' סעיף י' ג'. לא ישתין מאומוד מפני ניצוצו שמרגליים הניתזים על רגלוב. ומה קורה? יאמרו שהוא קרוס שופחו, שקרוס שופחו המרגליים שלו שוטטים ולא מקלחים, וקרוס שופחו לא מוליד, יאמרו שבניו אינם שלו. אם לא ישיה עמוד מוקם גבויה, והמרגליים מתגלגלים למטה, או ישיה לתוכו פרטיחו יח שהוא סופג ולא ניתזים בצצות. כמו כן לתוך הסלה, כאלה דברים, אין שום חשש. אם אין לו עצות אלו, וגם לא יכול להתיישב, יש עצה אחרת שמבוארת לעלון מביא המשתברו, להגביה את הגיל על ידי הביצים, או על ידי מטלית טבע, בזה הוא מפקפק לעלון, ואז הוא יכול להימנע מניצויצויס. ובכל אופן שהוא, אם אדם רואה שנפלו לניצויצויס על רגלוב, מצוו לשפשפו לפני שהוא יוצא. ונעבור לסעיף י' ד', היא זוהר שלא יהיה חויס באמבו וישתין, אם לא ימעטורו ולמטו, מפני שמויצי שכבה זרע לבטולה, אומר המשתברו שעל ידי נגיוסה בגיד, בוא לידי חימו והירו ויובוי לו זה. וחוימר אובן הזה איים בבנו עזר עושים מחוב ג'. אבל מעטורו למטו מותר, אפילו עם העבר בקישוי. מוסיף המחבר, גם מעטורו למעלו מותר לאדם נשוי, אלא אם כן הוא נשוי שיש לו פס בסלוי, ואין יצרו איתו כפו כל כך. אבל אם היא אסורה או שהוא בדרך, אסור. ומבואר בבנו עזר אומר משתברו שגם לנוסוי זה רק בשעה שהוא צריך לנקביו ולא לצרכים אחרים. אבל מסיים המחבר ומידס חסידוס לזוהר אפילו הנוסוי. אבל אומר המשתברו אם הוא עומד במקום שיש לו פחד שלא ייפול, אין להחמיר בנוסוי כלל כי מקום פחד לא מצוי עירו. אומר המחבר סיית תבוז אפילו מי שאינו נוסוי, כמו שהזכרנו מוטה לסייע בביצים להגביה את הגיד, כי אז אין כל כך חשש של חימום. ולפעמים אומר משתברו מותר גם לאחוז בעם או לאשתין על ידי מטלית טבע, אבל החלוק זה לא מספיק, ויש מפקפקים גם על ידי מטלית טבע, כי אנחנו לא בקיאים מה השיעור של מטלית טבע שמבואר בגימור שמותר. אומר המחבר סעיף תזיין לאותה לנוסוי לאחוז בעם או לאשתין, אבל להשחק איך להתגרד לוי, כי ההתגרדות מביאה לידי חימום ובקל יובוי לידי האיסור. החיודה מתיר להתגרד לידי בגד אב. מוסיף המשתברו לסרוק, להסתרק את השערות למטה, אין איסור כל זמן שהוא לא נוגע באמו ביודוי. אומר המחבר סעיף י' זין, אמה שנקובו ואדם שמתאפק עובר משום בל תשקצו. מוסיף המשתברו שאם מדובר בקטנים, אז מלבד בל תשקצו יש גם איסור שהוא גורם לעצמו להיות אוקו. אבל בבואה לכמה מסוים את צדיק בייז מובא כמה ביור ומוסופים, שאם הוא מרגיש רק התעוררות באלמה אין איסור. וגדר הדבר מבואר כאן מאבו צ'אצ'ר באיש לברום, שאם הוא מסיח את דעתו, אז הוא לא זוכר שהוא צריך לשירותים, אין בזה איסור משום בל תשקצו וגם לא משום לא יהיה אוקו. משים את צדיק בייז מבואר מובא כאן בצד, לעניין איסור אמירה דברי תירה, קרישמו וברוכס, שאם הוא לא יכול להתאפק עד שיעור של הליכת פרסו, אפילו שזה לא בשיעור של בל תשקצו, יש איסור לומר דברי תורה. אבל יש מחלוקת הפוסקים, אם הוא לא יברך כעת הוא יפסיד את הברכה, יש מקלים בזה. וכל האיסור הזה שבל תשקצו מביא מבואה כאן בביאור מסופים, שמובא בשים את צדיק בייז שהאיסור רק מדי רבונון. ולכן מי שיש לו חולי של שולף הרפואה להתאפק, מותר לו להתאפק. מוסיף המשתברו שהתאפקות מלהפיח אין בזה איסור בל תשקצו. אומר המשתברו, האיסור שבל תשקצו נדחה מפני כובד הבריאס. למשל, אם הוא מתאפק עד שהוא מוצא מקום צנוע, אין בזה איסור. עוד דוגמה מובאת כאן בצד. אדם שדורש באמצע דרשה שהוא מלא מתויר ברבים, באמצע נצרח לנקבה ואפילו גדוינים, מותר לו להתאפק עם כובד הבריאס. כמו כן מובא כאן משים את צדיק בייז, שמאדם מתפלל בציבור ובאמצע תפילתו יש לו תאווה, עד שיהיה בזה בשום בל תשקצו, אם הוא יכול להתאפק עד שיגמור את התפילה, הוא לא צריך להפסיק באמצע 18 מפני כובד הבריאס. ואפילו להתחיל להתפלל. מובא כאן בבירה לוחה, שאם הוא יכול להתאפק עד שיהיו פרסו, ויש בכך משום כובד הבריאס, למשל חזן שצריך להתחיל חזור סשץ, מותר לו להתחיל. אם הוא לא יכול להתאפק עד שיהיו פרסו, הוא יכול רק להתאפק עד אחרי שהוא גומר את החזור סשץ, לזה יסתפק שם מביר הלוכה ונשאר בצורך חימום גודל. מובא כאן עוד מביר הלוכה לאלון, שאם אדם קורא בתורה ונצרח לנקביו, לכובד הבריאס מותר לו להמשיך, ומובא כאן מגרח קנייבסקי שליטה, שאפילו עדיין לא התחיל לקרוא. אם הוא בלקוי רקובוע ויש בושה גדולה שחפשו אותו איפה הוא, אז אולי יש להקל. מביא המשתברו, ייזהר מאוד לקנח היטב, כי צועה, כשהיא מונחת במקומה בפי הטבעת, אפילו במשהו אסור להתפלל ולומר דבר שבקדושה. וטוב לרחוץ פי הטבעת במים או ברוק. ומובא כאן בצד שהגרח קנייבסקי טוען שכיום שיש לנו ניירות יפים לקינוח, זה שווה במעלתו לרחיצה במים, האור לציון כן מחמיר לקנח במים. וכל זה שאמרנו שצועה אפילו במשהו במקומו, זה דווקא אם היא נראית לפחות כשהוא יושב. אבל אם אפילו כשהוא יושב זה יותר פנימה, בזה אין איסור שהרילונית נוטוירו למלאכי השורס. ונעבור בסייעתא דשמיא לסימן ד' דיני נטילת סיודיים ובואי חוב ג' סעיפים. אומר המחבר, בכל בוקר ירחץ יודוב ויבורך על נטילת סיודיים. אז למעשה, כמו שנראה כאן בהמשך הסימן, יש בזה שתי עניינים, שלוש טעמים, שתי עניינים. יש את העניין שלמדנו כבר, הזכרנו משתבור ומזכיר מיה בתחילת השולחן ערוך, שנוטלים ידיים מפני רוח רו ששורה על הידיים. כתוב בזוהר הקודש, שאדם מתעורר, יש לו רוח רו מסתלקת ונשארת על הידיים, צריך לטול ידיים. כדי להסיר רוח רו צריך לטול ידיים, אבל על זה לא היו מתקנים ברכה. אמנם כאן מבואר, יש עוד תקנה, תקונס חזל, שכל יהודי יטול ידיו כל בוקר ויברך. וטעם התקנה בזה נאמרו שני טעמים. הראש אומר, כיוון שידיים של אדם עסקניות הם, אז בהכרח שבשעת השינה הוא נגע במקומות המחוסים שיש שם הזיעה, בפרט בזמנם שהיו ישנים בלי בגדים. לכן, לפני שאדם אומר קרישמה ומתפלל, צריך לנקות את ידיו, אז תקנו שחייב ליטול ידיים עם ברכה. הרשב"א כותב טעם אחר לחלוטין. הוא אומר, כל אדם שמתעורר בבוקר הוא כבריאו חדושו, כמו שכתוב בפסוק, חדושים לבקורים רבו מנוסחו. לכן צריך כל בוקר להודות לו שברונו לכבוידוי, לשורסוי ולבורך שמוי. ולכן תקנו את כל ברכוס השחר. ולכן גם תקנו, כמו שכהן, לפני שמתחיל את עבודת בסמיקדוש, הוא מקדש יודו ורגלו מן הכיור, כך גם תקנו שכל יהודי לפני שמתחיל את עבודת השם, הוא צריך ליטול ידיו מהכלי ולברך על נטילת סיודיים. למעשה יש כמה נפקא מינה להלוכה בין טעמו של הרשב"א לטעמו של הראש, כמו שנראה בהמשך כל הסימן. למשל, הלכה מאוד ידועה, אדם שלא ישן כל הלילה. אז הטעם של הרשב"א יש, כל אדם מתחדש כל בוקר. הטעם של הראש איננו, הוא כל הלילה, הוא לא ישן, אז אם אלה אין חשש שהוא נגע במקום הסמכוסים. למעשה אומר המשתברו כאן כבר בתחילת הסימן, שנראה לאלון שלהלוכה אנחנו תופסים את שני הטעמים לחומרי. ולכן בכל מקום ששייך אחד הטעמים, נוטלים ידיים. אבל ברוכה מצד שני, סופק ברוכה לא כל מחמירים. ברוכה אומרים רק כששני הטיימים שייכים, כמו שנראה לאלום בהמשך הסימן. מוסיף המשתברו, אדם שלא בירך לנטילת סיודיים לפני התפילה, שאר ברכות השחר נראה לאלום, מה אפשר להשאיר לאחרי התפילה, אבל לנטילת הסיודיים אי אפשר רק לפני התפילה. הטעם של הראש ודאי שלא שייך כבר אחרי התפילה, וגם הטעם של הרשב"א מובא כאן בצד מחיודום, כיוון שהתפילה היא מוקם הקורבונס, צריך אדם לקדש את עצמו לנטילת ידיים ככהן לפני עבודתו. ולכן אי אפשר להשלים זאת אחרי התפילה. ומה הכוונה אחרי התפילה? מובא כמה גרח קנייבסקי, שכוונה אחרי תפילת 18, כבר אי אפשר לברך נטילת סיודיים. לפני תפילת 18, עדיין אפשר לברך. מביא המשתברו, מיד אחרי הנטילה יברך, ולא צריך להמתין על הניגוב, ובכלל הניגוב לא מעכב. בשונה מנטילת סיודיים בסעודיה שצריך לנגב, כאן הניגוב לא מעכב. אבל מביא המשתברו שיש מחמירים שלא יברך עד אחרי שנגב ידיו. כרי הזכרנו שיש עוד טעם לנטילה, שזה שאין רוח רו שרה מהידיים. אז הם טוענים, נוטלים שש, אז הרוח רו שרה מהידיים, אבל היא עברה למים. אז צריך לקנח את המים, לנגב, ואז אפשר לברך. אם אדם נוטל לדף 8, באמת אין בעיה. אבל דעס הפויסקים אינו כן. שאפילו שהוא נטל גם לצורך הסרת רוח רו, אחרי שהוא נטל, אפילו לפני שהוא נגב, אפשר כבר לברך. כמובן שזה לא שייך, כמו שנראה לאלון, שנוטלים ידיים פעמיים, פעם אחת ליד המיטה, ואז לא מברכים. ואחר כך נוטלים ידיים שוב אחרי היציאה להתפנות, ואז ודאי שאין עניין של רוח רו, יש רק את העניין של התקון של נטילת סיודיים, אז ודאי שאפשר לברך לפני הניגוב. מביא המשתברו, המוגרו מעתיק מהסדר היום, שלא ייגע במלבושים שלו לפני נטילת ידיים. מסיים המוגרו בגימור לא ימש מכן. כי בגימור יש את סדר הברכות, אז כתוב שאדם מתלבש, אומר בעל בישרוי, אחר כך כתוב שנוטל ידיו, אומר נטילת סיודיים, אז רואים שמתלבשים לפני נטילת ידיים. מובא כאן מצד מגרשה זוהר בוך, שהמנהג ללבוש את הכיפה גם לפני נטילת ידיים. מובא כאן משתברו בגימור ברוכס כתוב, אל תיטול חלוק חושכריס מיד השמש ותלבש משום סכונס מזיקין. דהיינו בבוקר כל אחד ניגש למקום שהבגדים שלו נמצאים ולוקח את זה מעצמו. לא שאדם אחר יגיש לו את זה, אפילו שהאדם הזה כבר נטל ידיים. ובזה עניין של מזיקים, אדם צריך לקחת את הבגדים וללבוש אותם בלי שאדם אחר יושיט לו את זה. עוד מביא המשתברו מהגימור, אדם צריך להתרחץ כל בוקר את הפנים. לרחוץ את הפנים, את הידיים ואת הרגליים בכל יום, משום כבוד כהנוי, כי בצלם אלוקים האדם נברא. אומר המשתברו בשם הפרימגודים, שזה הכל בזמנם שהיו הולכים יחפים. בזמננו שלא הולכים יחפים, אז מספיק לרחוץ את הפנים ואת הידיים, ואין צורך לרחוץ רגליו כל שחרס. המשך הסעיף נראה בעזרת השם בשיעור הבא, ועד כאן הדף היומי.